גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם. מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 222 על ההתמודדות המעשית להסרת תכני רשת פוגעניים ואלימים, על הדרך לבחור נכס להשקעה ועל הבילוי המועדף של זוגות בכל גיל ואיך משפרים את הביחד. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. נשמע על נקודת הצומת לטיפול בתגובות רשת היוצאות שיח אלים.
יש לנו בעצם צוותים של מודרטורים. רוב ההחלטות הן בעצם אוטומטיות עם אלגוריתמים, אפשר להיכנס לזה, אבל יש לנו חלק ידני, שזה מודרטורים, שבעצם עוזרים לנו לעבור על התוכן ולתייג אותו מכל מיני מובנים.
המחקר שהוליד את הדרך לבחור נכון נכסים להשקעה.
כשאני מסתכל על שוק נדלן ואני צריך לענות לעצמי או לאחרים איך הם צריכים לבחור נכס שהם רוכשים, אני קודם כל רוצה להיות בשוק עם ביקוש קשיח לסחירות, כי בסוף זאת המטרה שלי.
ועל המחקר שבחן את העדפות הבילויים של זוגות כשהם לבד והוביל לפיתוח התיבה שעוזרת להם.
מעניין אם זה הפתיע אותנו, אבל בסוף ראינו שזה פחות משנה הגיל של האנשים. זה יותר משנה כמה זמן הם ביחד, ואז באמת ככל שיש אולי יותר שחיקה של הזוגיות, הם דווקא מחפשים אולי יותר דברים פרועים, ואולי קצת לצאת מאזור הנוחות.
שלום, אודי מנקס, סמנכ"ל דאטה בחברת אופן ווב. שלום לך קודם כל.
שלום, נעים מאוד.
אופן ווב, מה זה?
אז אופן ווב, באופן ווב אנחנו בעצם מפתחים טכנולוגיה לבנייה של קהילות באתרי תוכן, אתרי אינטרנט גדולים, ובעצם מאפשרים להם בראש ובראשונה לנהל שיח בריא.
אתם בונים קהילות או אתם מתקנים קהילות?
מוצר הדגל שלנו בעצם יודע לנהל את כל מערך התגובות של כתבות בצורה חכמה באמצעות אלגוריתמים של machine learning. ועוד סדרה של מוצרים שבסופו של דבר מנסים להעלות את הערך של היוזר לאתר, במדדים לדוגמה של ARPU ו-Lifetime Value.
זהו, אז אני מניח שזה לא כשאני עושה Enter, אז התגובה נשלחת, מתפרסמת וכולם מחככים ידיים, אלא זה קצת יותר מתקדם.
נכון, זה מתקדם מאוד. אנחנו פרוסים על יותר מ-1,000 פאבלישרים הכי גדולים בעולם, לדוגמה ניו יורק טיימס, יאו, פוקס ניוז, ואם תחשוב על זה, בעצם אנחנו יושבים על ציר השיח של כל האינטרנט הפתוח, שזה בעצם לא אותם רשתות סגורות כמו פייסבוק, טוויטר ודומיהם, ואנחנו בעצם מסוגלים להבין האם שמישהו בא לפרסם תוכן מסוים, האם אנחנו צריכים לפרסם אותו או לא לפרסם אותו, ואם מפרסמים אותו איזה חשיפה לתת לו, בהינתן מה שהאתר עצמו בעצם רוצה. אנחנו לא מתיימרים להגיד מה טוב ומה בריא ומה לא, אלא לתת את המנופים הטכנולוגיים לאתר לעשות את זה.
אני רוצה לשאול אותך דווקא בהתחלה את השאלה האחרונה. בסדר, עד לאיזה מרחק מנקודת התגובה אתה יכול לאתר את התוכן מתקרב? תראה, אתמול הוגש כתב אישום נגד תושבת מאחד הכפרים הבדואים, שהיא פרסמה בכל מיני אתרים, איך נקרא לזה, הודעות תמיכה, רשומות תמיכה בפעולות חבלה. האם אתה יכול להיות בחווה שהמחשב שלה מחובר אליה, או שאתה נמצא הרבה יותר רחוק, כלומר בחווה של המפרסם? רק שם, אתה לא נכנס לוורידים, מה שנקרא.
אז לא, אני בחווה, לצורך העניין, בחווה של המפרסם, כן. אבל התוכן הזה לא יוכל לעבור. זאת אומרת, בסוף היא כתבה משהו, נכון? שהתפרסם. אז אני הגייטקיפר של הדבר הזה.
עכשיו, איך עושים את זה? כי פה אתה צריך לייצר, בוא נגיד, מארג תכתובות שעדיין לא התפרסם, אבל שהוא מכיל בתוכו כמות, אתה יודע מה, את כל הרוע שיש בעולם אפילו. אז אני לא שואל אותך מבחינה נפשית איך אתה מסתדר עם זה, אבל איך אתה הופך את זה לחומת אש, או לחומת מגן לצורך העניין.
אז בגדול אני יכול לתאר לך קצת איך זה עובד.
כן, לא בגדול, אני רוצה שתעשה לי את זה.
בפרטים.
שתתאר לי את זה, כן.
כן. אז יש לנו כתבה מסוימת שעכשיו פורסמה על ידי כתב או כתבת מסוימת, ומתחיל שיח, מישהו בא ורושם תגובה.
כן.
בשנייה שהוא לוחץ פרסם, קודם כל הוא כנראה צריך להירשם לאתר, ולכן אנחנו גם מביאים לאתר הזה הרבה הרשמות. זה כמובן קונפיגורבילי, אבל צריך להירשם. אחרי שיוזר נרשם...
זה נשמע כמו ברטר בגדול, אבל בסדר, אוקיי.
כן, זה לא משהו ש... זה האתר קובע איך הוא רוצה שזה
יקרה. כן, ברור לי. אוקיי.
זה פאנל הרשמות. זה פאנל בעצם לקבל את היוזר ולהתחיל לבנות לו ערך.
אוקיי.
הוא בא והוא מתחיל לכתוב תוכן והוא לוחץ פרסם. אנחנו בעצם מריצים סדרה של אלגוריתמים, שהמטרה שלהם בסוף זה לנתח את הטקסט עצמו, מי הוא הבן אדם הזה ומה ההיסטוריה שלו באתר, ומה הקונטקסט של השיחה בנקודת זמן מסוימת, ולקבל איזושהי החלטה.
כלומר, אם אני מקביל את זה למחקר שגרתי, שאלות המחקר הן אלה שכרגע שמת אותם על השולחן, ושדה המחקר זה אותו מפרסם. כלומר, אדם פרטי, שהוא מחליט לכתוב משהו ברשת. אבל יש לך כאלה, אתה יכול להגיד כמה, נניח בין 5 ל-6 מיליארד אנשים, או שאני קצת הגזמתי?
בגדול יש לנו על התשתיות שלנו 100 מיליון יוזרים אקטיביים בחודש. אז זה כבר...
חדשים בחודש או באופן כללי?
באופן כללי, אקטיביים בחודש.
אוקיי.
אנחנו גם רואים מעל מיליארד בכלל שהם באתר, שלאו דווקא כותבים, אבל 100 מיליון הם ממש אקטיביים. ואנחנו פחות נתעסקים בלאפיין את האדם, אלא את החיבור בין כל הנקודות של התוכן שהוא כותב עכשיו, ההיסטוריה שלו בשיחה ובכלל באתר, ואיזה קונטקסט כרגע הכתבה הזאת והשיח, הוא כותב אותה, באיזה קונטקסט הוא כותב אותה.
אני אשאל שאלה שאולי נראית קצת מוזרה. בסדר? כמה פסיכולוגים יושבים בחברה הזאת כדי לקרוא את העניין הזה?
אז זה נקודה חשובה. יש לנו בעצם צוותים של מודרטורים.
אוקיי.
רוב ההחלטות הן בעצם אוטומטיות עם אלגוריתמים, אפשר להיכנס לזה, אבל יש לנו חלק ידני, שזה מודרטורים, שבעצם עוזרים לנו לעבור על התוכן ולתייג אותו מכל מיני מובנים.
כלומר, משהו יודע לקחת את הרשומה ולהעביר אותה לאגף הטכני או לאגף הידני?
הוא יודע לקחת את הטקסט שנכתב,
כן.
או לקבל עליו החלטה מיידית של לפרסם.
אוקיי.
ואם לפרסם, אז גם באיזה חשיפה? כי אני יכול לפרסם את מה שכתבת, אבל מאוד נמוך בשיחה, או שלא הרבה אנשים ייחשפו אליו.
אוקיי.
או שזה גבול מאוד 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 אפור, שאני רוצה שמישהו יעבור על זה בעין ויקבל החלטה, ואז את ההחלטה הזאת אני גם מחזיר לאלגוריתם ויכול לשפר אותו כל
אז
הזמן.
אז אתה מבין שהשאלה הזאת, אם יש כאלה שקוראים את זה, כלומר, אם יש פסיכולוגים שם, כי פה אתה צריך גם לדעת לזהות מאפיינים שהם understatement, זאת אומרת שהם בין השורות, בהרבה מאוד רשומות.
נכון, אז את הבין השורות האלו, קודם כל אותם מודרטורים עוברים אימון, שהוא בין השאר גם על הפסיכולוגיה.
כן.
ועוד פעם, בסופו של דבר אנחנו לא קובעים מה
רגע,
בסדר.
רגע, רגע, רגע. מודרטור,
כן.
זה רובוט או זה בן אדם?
לא, זה ממש בני אדם שמתמחים בניתוח של טקסט.
אוקיי.
ולהבין האם הדבר הזה הוא... נקרא לזה ראוי לפרסום באתר הזה. לאתר יש כל מיני guidelines, לדוגמה, הוא לא רוצה שיהיה דברים שהם טוקסיק, הוא לא רוצה שיתקפו אחד את השני, הוא לא רוצה שיהיה hate speech, דברים כאלה, ואנחנו נותנים לו את הטכנולוגיה לאכוף את זה. אם תחשוב, זה מאוד מאוד קשה ומורכב לאכוף את זה. אנחנו את הרוב המוחלט עושים בצורה אוטומטית, וחלק מאוד מאוד קטן עובר במעבר ידני, ואת הידע הזה אנחנו מצליחים לעשות בתוך אלגוריתמים מתוחכמים.
את הקטן הזה אתה יכול לכמת באחוזים מסך כל הניסיונות לפרסם? כלומר, מסך כל התגובות שנשלחות? נניח זה 3%, 10%?
זה פחות מ-10%, בגלל שהאלגוריתמים שלנו עובדים מאוד טוב, ויודעים לקבל את ההחלטות. אנחנו מאוד מחמירים עם עצמנו אגב, אנחנו מודדים מה שנקרא את החשיפה לתוכן בריא ואיכותי.
אז אני אתן לך כאן נקודה להתמודד איתה שהיא קצת יותר מלהיות איש מערכות דאטה. למה הדבר הזה, אם אתה יכול להגיד לי, הוא כל כך משפיע על השיח, עד כדי כך שהוא הפך את החברה, לא רק בישראל, כמעט בכל העולם, להרבה יותר אלימה? או שזה זה צריך להפנות את השאלה הזאת לפסיכולוג של החברה?
גם לפסיכולוג של החברה, אבל אני עובר גם על לא מעט תגובות. בסוף מדובר על אנשים שהם דעות מנוגדות אחד לשנייה, וזה מתחיל להתלקח. עכשיו השאלה היא האם אתה נותן לזה להתלקח, והאם אתה מציג את זה, או מציג רק זווית אחת, כמו שאולי קורה בחלק ממקומות אחרים. אנחנו מאוד שמים דגש על ליצור את ה... זה כמו שאתה יושב עם חברים, ואתה מרגיש בטוח להגיד את מה שאתה רוצה, ושיש שיח שהוא מאוד מאוד איכותי. אמנם דעות מנוגדות, אבל אתה מרגיש שהייתה שיחה טובה, נכון?
שהשיח הוא טוב, כן.
בדיוק. זה מה שאנחנו בעצם עושים בתוך כל התגובות של הכתבות, על פני יותר מ-1,000 אתרי תוכן הכי גדולים בעולם.
בוא ניגש לצומת הזה. זה צומת שבניתם והרכבתם אותו, אני מניח, בכל חברה שבה אתם, שלה אתם מספקים שירות. מה הוא לומד? זאת אומרת, הוא יודע לקרוא תמליל ולהבין אותו, הוא יודע לראות מילות קוד מסוימות, ואז לחבר איזשהו תצריף של... אם אתה אומר לו, אם אתה רואה יותר מ-20 פעם את המילה אדם, תעביר אותו לידני, איך זה עובד?
אז הדברים שציינת הם יותר מה שנקרא מערכות חוקים.
כן.
אם ככה ואם רואים מילים, אז זה הרבה יותר מתוחכם מזה. בסופו של דבר אנחנו משתמשים במשין לרנינג, שהוא מבוסס מה שנקרא דיפ לרנינג, שזה רשתות נוירונים שבסופו של דבר יודעות ללמוד קשרים עמוקים בין משפטים ומילים בתוך משפט. והקונטקסט בין המשפטים האלו, זה לא כל מילה בפני עצמה, אלא זה הרצף, מה לפני מה ומה הקשרים בסופו של דבר בין המשפטים. הדבר הזה מתורגם למתמטיקה בסופו של דבר ולקוד, אבל זה הטקסט עצמו. בנוסף יש לנו את היוזר, שאם הוא חדש אז אני יודע עליו.
רגע, הוא מתורגם דרך קופסה שחורה, או שהוא מתורגם אחרי שהוא למד מספיק תכונות כדי להיות שם?
אז אתה מאמן בעצם את האלגוריתמים האלו מתגובות עבר, וכמו שאמרתי, בגלל שאנחנו יודעים לתייג הרבה מהתגובות האלה באמצעות המודרטורים הידניים, אז אנחנו יודעים לזהות הרבה מאוד סוגים שונים של, נקרא לזה, שיח לא בריא ולא טוב, ואז כשמישהו בא לכתוב תגובה, אנחנו יודעים בעצם להבין כמה זה קרוב לאיזשהו פעילות מסוימת, ולדרג את התגובה הזאת מהרבה מאוד אופנים, ובסוף לקבל עליה איזשהו ורדיקט, איזשהו החלטה, לפרסם או לא.
אני הייתי רוצה שניקח איזשהו מקרה בוחן. זאת אומרת, מה יהיה כתוב בתמליל, בצורה קצת יותר מעודנת, כדי שאתה תבין ותראה שהוא בעייתי?
ניקח לדוגמת את העולמות שהיה סביב הפריצה לקונגרס, כן? אז יכול לבוא ולכתוב איזושהי תגובה שאומרת, נגיד מישהו יוצא לתקיפה נגד טראמפ לצורך העניין, ואומרת בצורה לא הולמת, או אפילו נגד מישהו שכתב משהו על דמוקרטים או על רפובליקנים, הוא פשוט תוקף אותו ואומר לו שאין לו מושג מה הוא מדבר, או שהוא משקר, או שהוא עם איזשהו כללה, או אפילו נקרא לזה אימוג'ים שמהווים כללה, אגב. לעומת להביע את הדעה שלו בצורה עובדתית, ובצורה שהיא משקפת את הדעה שלו, ולא בצורה שהיא תוקפת את הצד השני. יכול להיות שהוא לא מסכים עם הדעה של אותו דמוקרטי כי הוא רפובליקני, השאלה איך הוא מביע את זה.
כשהוא מאבחן סוג מסוים של מילים, כן, או סוג מסוים של תמונות, אז הוא יעשה א', כלומר יפעיל את האור האדום, אבל אם הוא יראה מילים אחרות, הוא יפעיל את האור הירוק.
אז בסופו של דבר כל תגובה מקבלת ציון.
כן.
בין 0 ל-100.
אוקיי.
עכשיו, מעל ציון מסוים, אנחנו בעצם לא מפרסמים את התגובה הזאת.
אוקיי.
הציון הזה, הוא נבנה מהרבה מאוד מרכיבים. זה חלק מה שאתה נוגע בו, הוא בעולמות המשין לרנינג נקרא explainability.
Okay.
איך אני מסביר, האם יקרה ככה, אז ככה. זה תחום שהוא מאוד מורכב, יש דרכים לעשות את זה, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שכשהמילה הזאת מופיעה, 100% מהפעמים זה לא יפורסם, כי יכול להיות ששורש המילה הזאת בתוך הקונטקסט של המשפט, הוא בסדר. ובמשפט אחר, אז הוא בעצם כללה, כמו שאתה מציין.
כן, אוקיי.
אז אנחנו יודעים לנתח את ההקשר של המילה הזאת. איזה מילים היו לפני, איזה מילים היו אחרי, באיזה נושא זה נכתב, על איזה כתבה, יכול להיות שבכתבה על חקלאות, מישהו כתב משהו שהוא בסדר, ואם זה יהיה על פוליטיקה, אז השורש הזה הוא לא בסדר, כן?
עוד מנקס, שאלה, מנקס, שאלה אחרונה, כשאתה אמור לייצר איזשהו משהו בקצה, מה זה יהיה? אבל לא מבחינת אופן וויב, החברה שחותמת על מוצר, אלא משהו שהוא, בוא נגיד, בדרג של חזון אפילו. זאת אומרת, זה יכול להיות נניח שיח יותר טוב, או זה יכול להיות סנדלי ברקס יותר חזקים, סנדלי בלמים יותר חזקים, מה זה יהיה?
אז אנחנו בעצם מייצרים קהילה, אוקיי? תחשוב, קהילה שהיא thriving בינינו. מה זה אומר? זה אומר שיש שיח שאנשים משתתפים בו, שחוזרים אליו כל יום, ששוהים בו יותר זמן, ושבסוף קוראים את אותו תוכן איכותי שאותו אתר כתב. וזה הדבר יותר... הזה מתורגם גם לכסף, כי okay. האתר מרוויח מפרסומות, והוא מרוויח ממנויים.
אנחנו יודעים שגם דם גורר הרבה מאוד כניסות.
אז אנחנו יודעים לעשות את זה, זה היה בדיוק ההבדל, אנחנו יודעים לעשות את זה בלי הדם.
הבנתי. אוקיי, אודי מנקס, סמנכ"ל דאטה וטכנולוגיות בחברת OpenWeb, תודה רבה לך, מרתק.
תודה
רבה. שלום לטל בוימן, מנכ"ל משותף של חברת BNC. אתם בכלל עוסקים בבניין, נכון? שלום לך.
אהלן, מה שלומך?
אני בסדר, ואתה?
אני מצוין, כיף גדול להיות פה.
תודה, אני שמח שהזמנתי אותך. אתם עוסקים בהשקעות בנדלן.
נכון.
אבל יותר מזה, מה שאתם עושים זה בעצם למסגר שוק, או למסגר יכולת להבחין ולהתאים לצרכן, את המקום שבו יהיה לו הכי טוב.
זה די מדויק. בסוף נדלן כמו מוצר אחר.
רגע, חכה, אתה לא תברח לי ישר משם. מה לא מדויק?
זה מדויק. אני פשוט אומר, אנחנו באמת מלווים כבר משקיעים למעלה מעשור לנדלן, ומנסים לנתח את השוק ממש כמו שמנתחים כל מוצר לפני שמחדירים אותו לשוק, מבינים מי אותו צרכן, מה הוא צריך, מה הוא רוצה.
אוקיי.
ואיך יודעים אם אנחנו נכנסים ומשקיעים בשוק נכון או לא?
כשאתה צריך להמליץ לצרכן, מה אתה שואל אותו? אל תגיד לי מה אתה מחפש. כי מה שהוא מחפש, אני חושב שלא בינינו, הוא לא יודע. נכון?
תראה, אני ברשותך, אם אפשר, נתחיל מהמקרו.
אוקיי.
כשאני רוצה לעשות השקעה בנדלן, אני בעצם רוצה לקנות נכס, קודם כל אני צריך להתחיל מרמת המקרו. בסדר? כי אני יכול לקנות נכס להשקעה באילת, בארצות הברית, בגדרה, בבאר שבע. קודם כל, ברמת המקרו, איך אני יודע איזה שוק נדלן לבחור?
אוקיי.
כי אני קונה נכס, אני רוצה לדעת קודם כל שיש בו ביקוש לסחירות. בסוף זאת המטרה, אני רוצה לקבל כסף מאותו נכס.
זה אם אתה קונה נכס להשקעה.
נכון.
ואם אתה קונה נכס לעצמך.
למגורים?
כן, ודאי.
אז אני חושב שבכלל כל ההסתכלות היא שונה. כי בסוף ממגורים נכנסים המון, המון דברים שהם כבר לא רציונליים, הם אמוציונליים.
כלומר,
נכס, אשתי רוצה לגור ליד אמא שלה.
אוקיי, בסדר. בגלל זה אני שואל אותך, כי נראה לי
כן.
שמי שהולך לקנות נכס לעצמו, למגורים, הוא ואשתו, או הבני זוג שלו, ומה שלא יהיה, הם יודעים מה הם רוצים?
אולי הם יודעים מה הם רוצים, לא בטוח שהם יודעים מה הם צריכים.
במילים אחרות הם לא יודעים מה הם רוצים.
אני יכול להסכים איתך.
אוקיי. ואתם צריכים לגלות להם מה עדיף להם, נכון? כלומר, בוא נגיד, 4 דירות שמבחינתכם, מבחינתם יהיה להם הכי טוב.
אז עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על מגורים, זה הרבה יותר מאתגר ממי שבוחר דירה להשקעה.
אוקיי.
כי במגורים נכנסים דברים שאני לא יכול... אני יכול להגיד לאנשים מה עדיף להם כלכלית. כלכלית, אוקיי. אני מניח שלרוב האנשים בכלל עדיף לגור בסחירות ולשים את הכסף שלהם במקום אחר.
אוקיי.
בסדר? ושאני מסתכל על שוק נדלן, ואני צריך לענות לעצמי או לאחרים איך הם צריכים לבחור נכס שהם רוכשים, אני קודם כל רוצה להיות בשוק עם ביקוש קשיח לסחירות.
Okay.
כי בסוף זאת המטרה שלי. אני רוצה להיות בשוק שיש בו הגירה חיובית, שאנשים יותר רוצים לעבור לאותה עיר ולא רוצים לעזוב את אותה עיר. אני רוצה להיות בשוק שיש בו פיתוחים כלכליים מאוד מאוד חזקים, שמשקיעים בו הרבה מאוד כסף, שיש בו מנועי צמיחה חזקים שיעידו לי שתמיד או בטווח הבינוני והארוך יש צמיחה באותו מקום.
זה הכלים, כן. אני מניח שאותם אתה מוצא אחרי שעשית חקר, אחרי שעשית מחקר על הסביבה, כלומר עברת את שלב המקרו.
נכון,
אתה עכשיו בשלב המיקרו. מה תחפש לו? כי להגיד מנועי צמיחה זה המון דברים, זה מקומות בילוי, זה מקומות לימודים, אבל יש עוד המון דברים אחרים.
אוקיי, אז נגיד והצלחנו לעבור את שלב המקרו, ואנחנו כבר בשלב המיקרו, מה שאני אתחיל לחפש זה נקודתית באותו תא שטח שבחרתי לרכוש נכס, מהם הדברים שמשפיעים באותו תא שטח. אני אתן דוגמאות ואז זה יהיה מאוד מאוד פשוט. אני חושב שבסוף קודם כל צריך להתחיל מלהיכנס לעיניים ולנעליים של הסוחר הפוטנציאלי שלי. כלומר, בוא נתן דוגמה, אני חושב שזה יהיה מאוד נוח. אם אני עכשיו בחרתי להשקיע בבאר שבע, בשכונות סובב האוניברסיטה, כי הבנתי שיש שם הגירה חיובית ויש ביקוש קישוח לסחירות מצד הסטודנטים, עכשיו אני צריך ללכת וללמוד את הסטודנט. ולא להניח מה אני הייתי רוצה בדירה, אלא מה הוא באמת רוצה בדירה. יש הרבה דרכים איך לעשות את זה דרך אגב.
שנייה רגע. כן. אני רוצה להתקיל אותך פה.
שמחה.
אמרת לי שאפשר. אתה לוקח את הסוחר מתוך הדירה, או אתה לוקח את הסוחר מהסביבה? על מה אתה מסתכל קודם? כלומר, האם אתה מסתכל על... אתה פחות או יותר זיהית את הצורך שלו. הוא אומר לך, אני רוצה דירה, שני חדרים... ארבעה כיווני אוויר, לא יודע איך זה עובד, מרפסת, ואז אתה אומר לו, אוקיי, בוא נחפש. עכשיו, אתה מסתכל, אתה בא לדירה ואומר, זה מתאים לך, או שאתה לפני הדירה עושה עיגול מסביב, ואז מחפש שם את הדירה. כלומר, מסתכל על הסביבה ואז הולך לדירה.
אני תמיד קודם מתחיל מהסביבה, ולא מהדירה להתאים אותה לשוק. כלומר...
עצור. למה?
למה? כן. כי לכל דירה יש... שווי מסוים. כל דירה יש כמה היא שווה, ומי... אתה יודע מה, אני אענה לך על זה דוגמה. בסדר?
כן, ברור.
כל חברה שרוצה להכניס מוצר לשוק מסוים. חברת בגדים הגיעה מארצות הברית לישראל.
כן.
היא מחליטה קודם כל מה הבגדים שלה ואת זה היא מנסה להכניס לשוק, או קודם כל הולכת לאותם קהל יד שאמור לרכוש את הבגדים שלה ובודקת מה הם רוצים פה במדינת ישראל.
אוקיי.
זאת אומרת שאני לא יכול להחליט בשביל הסטודנט בבאר שבע בעיניים שלי מה חשוב לו, אני לא יכול להתחיל מהנכס. אני צריך להבין איפה הוא רוצה לגור קודם באיזה אזורים.
כן.
הרי בסוף, אם אני עכשיו הולך לרכוש נכס למגורים, אני צריך קודם כל להתחיל מהאזור שבו אני רוצה לגור, נכון?
כן.
אני רוצה ליד חמותי, אני רוצה ליד המקום עבודה שלי, אני קודם כל צריך להתחיל מהצרכים שלי.
אוקיי.
ולא מהדירה. איפה יש היום דירות במיליון שקל, או איפה יש דירות שמציעים לי לקנות. אם אני אתחיל מהדירה, אני אוכל להגיע למצב שאני לא מזהה דברים נכונים בשוק. אולי לגור ליד בית ספר לא מתאים לי. אולי אני לא, אני דווקא, זה יעיר אותי בבוקר, מצד שני, יש לי ילדים שרוצים לגור בבית ספר, אז טוב לי להיות ליד הבית ספר. ולכן אני תמיד קודם מתחיל מהסביבה ולא מהנכס.
אוקיי. וכדי להמליץ על סביבה, תיקח דוגמה, אמרת לי סטודנט, אתה רוצה לקחת דוגמה אחרת, סבבה, מה שאתה רוצה, תגיד לי מה אתה מסתכל, אבל תהיה, אתה יודע, תהיה נחמד איתנו, תפנק אותנו באחד שרוצה נכס והוא מסובך מאוד. אז מה תסתכל, אם יש מכולת, סופר, מה? בית ספר?
אז אני חושב שכדי לענות על מה להסתכל ואני אענה ממש לעומק, בוא נחלק את זה לשניים.
יאללה.
אלה שרוכשים דירה למגורים ואלה שרוכשים דירה להשקעה.
עזוב, אנחנו למגורים.
למגורים?
כן.
אז אני חושב שהדברים שאני אתחיל להסתכל עליהם, אתה יודע, אשתי, הרבה פעמים... חשוב שנדבר לעומק כדי להבין מה היא רוצה ומה היא צריכה. בסדר? אז לפני שאני אתחיל מהנכס, אני קודם כל אשב עם אשתי. אני אשב איתה. אנחנו נתחיל לעשות איזשהו שיח בינינו.
היא שותפה לעסק?
לא, אבל אנחנו עכשיו לא לעסק. עכשיו שאלת אותי, מה בן אדם שרוצה לרכוש דירה למגורים, מה הוא צריך לבדוק? נכון? אמרת לי, למה הוא מסתכל?
כי מה שאתה אומר לי פה, זה שהדעה המגדרית היא מאוד חשובה.
לגמרי, וגם באיזה מצב...
כלומר, היא הדוגמה הכי, היא הדמות הכי משפיעה.
זה יכול להיות, שאשתי לא תשמע את זה, אני מקווה, אבל כן. אני רק אחדד.
להפך, שתשמע אותך.
הרי בסוף, יש הבדל בין זוג נשוי בתחילת דרכו, לבין זוג עם ילדים, לבין הרבה מאוד סיטואציות שונות. ולכן קודם כל צריך להבין מי אותם אנשים. בואו ניקח דוגמה. זוג עם שני ילדים, בתחילת הדרך יחסית, שילדים שלהם עוד בגן. אני חושב שהדבר הראשון שהם צריכים לשאול את עצמם, זה איפה הם רוצים לראות את עצמם בטווח הארוך מבחינת חינוך. יופי, בוא נתחיל לבדוק את החינוך באותו אזור.
אז עכשיו יצרת לי את הדוגמה היעילה ביותר. אוקיי, אז אתה שואל את אשתך, בת הזוג שלך, אשתך, שלך באופן אישי, את גברת בן, איך אמרנו? בוימן.
נכון.
מה אתם לומדים ביחד?
אחד, מה חשוב לנו בעיקר, האם להיות קרובים למשפחה, האם למצוא אזור שבו החינוך לילדים שלנו יהיה הכי חשוב, או אולי מאוד מאוד חשוב לנו כמה זמן אני נוסע לעבודה הלוך חזור.
אבל זה בפרספקטיבה של הרוכש? אתה יכול לעשות את זה משם?
בוודאי.
יופי,
זה אפיון צרכים, מה הדברים החשובים לו, ואת צריך לדרג אותם.
כלומר, היא שולחת אותך עם רשימת שאלות אל זה שרוצה את הנכס, ואתה מתחיל לעשות איתו כן, לא, כן, לא, כן, לא.
בוודאי, בוודאי. אותו דבר, עכשיו אתה, מה חשוב לך? למה אתה, מה הדברים שחשובים לך וצריך לדרג אותם? חשוב לך להיות ליד?
מה יש בשאלות האלה? כן, אני מבין אותך. מה יש בשאלות האלה?
אחד, מה המטרה של הרכישה?
אוקיי.
בסדר? לכמה זמן זה? האם זה דירת ביניים ועוד כמה שנים אתם צריכים לעבור? האם זה דירה שכרגע נראית לטווח הארוך? שתיים, מה הדברים שהכי חשובים לך? כרגע אני קודם כל מתחיל לחקור אותך. אתה צריך לגור ליד משפחה, אתה צריך לגור ליד מקום העבודה, אתה צריך... מה אתה צריך? ואז לפי זה אני מתחיל לדרג את זה. בסדר, לפי הדירוג אנחנו צריכים לצאת לשטח, ומעל הכל יש שאלה אחת שעוד לא שאלנו. כמה כסף יש לך?
אוקיי.
וכמה אתה יכול להשקיע? וכמה מימון אתה יכול לקבל? זאת אומרת שאני צריך לקחת את הצרכים שלך. בסדר? ולהתחיל לדרג את ההבדל בין צורך לרצון. בסדר? מה אני חייב שיהיה, ומה מבחינתי זה בונוס. ואז להתחיל לראות בתוך הכסף שיש לי, כמה אני יכול להכניס פנימה.
הבנתי. בעבודה הזאת שאתם עושים, איזה צורך נראה לך, אתה יודע מה, תדרג לי שלושה צרכים הכי חשובים של האנשים, ותנסה להפתיע אותי.
אז אני אנסה להפתיע אותך, אבל אתה צריך לזכור שאנחנו עובדים עם משקיעים. כן. אני לא מלווה אנשים לקנות דירה למגורים.
אוקיי.
אני יכול להמליץ מבחינה כלכלית איך הם צריכים לעשות את זה נכון, איך לקחת את המשכנתא בצורה נכונה, איזה אזורים, מה לחקור כדי לדעת אם האזור מתפתח או לא. אבל משקיעים מאוד קל לי. אני קודם כל צריך להבין האם הבן אדם הזה צריך כמה שיותר כסף חודשי מההשקעה שלו, או שהכסף החודשי בכלל לא אכפת לו, והוא בונה על עליית ערך נכס, ובטווח האור הוא פשוט רוצה שהנכס הזה יעבור לילדים שלו ויהיה שווה הרבה יותר.
אחרי שעברנו את השלב הזה, מה הדבר הבא?
אני אשאל אותך קודם כל, כמו שאמרנו, היכולות הכלכליות שלך. אחרי זה אני אבין איזה סוג בן אדם אתה. אתה יודע, כמו שאתה מכיר את זה, שאתה עושה פנסיה, שואלים אותך, אתה אוהב סיכון או שונא סיכון? יש לך 20-80, 50-50 או 80-20? כמה מהכסף יוצמד למניות, כמה לאגחים לדוגמה. ואז יש, לכל אזור יש יתרון וחסרון. אני יכול לתת אזורים שבהם התשואה שוטפת, הכסף מהסחירות הוא מאוד גבוה, אבל הפוטנציאל לעליית ערך נכס הוא הרבה יותר נמוך. אזורים עם אוכלוסיות יותר קשות, אבל המחירי נדלן עדיין נמוכים, והפוך. בסדר, אם תיקח עכשיו את מרכז תל אביב, אז הביקוש לסחירות מאוד גבוה, אבל התשואה השוטפת תהיה מאוד נמוכה.
כלומר, הדבר השני שאתה רוצה להבין, זה אם הבן אדם הוא אמיץ לב, או בוא נגיד, הוא סולידי כזה, לא?
כן, אני אוהב את ההגדרה של מה שאמרת, ומה חשוב לו? חשוב לו הטווח הארוך, או שאם הוא עכשיו קונה את הנכס הזה להשקעה, הוא חייב שיהיה תזרים חודשי, כי הוא למשל לוקח הלוואה לטובת זה.
אוקיי.
ואחרי זה, אני יודע איזה שווקים אני מאמין בהם. ואיך אני יודע איזה שווקים אני מאמין בהם? כי אני לא מתחיל מדירה ספציפית, אני מתחיל משוק. אני מחפש את אותם שווקים שיש בהם, כמו שאמרתי, הגירה חיובית. זה מפורסם. אתה נכנס להלמ"ס, אתה יכול לראות הגירה חיובית של כל עיר. קודם כל, אם יותר יש הגירה פנימית וחיצונית, כלומר, אנשים מאגרים אליה ורוצים לעזוב אותה.
רגע, אתה, לפני שממשיכים בזה, רק את הסעיף השלישי. מה הדבר השלישי? אמרת יכולת כלכלית, אמרת איזה מין בן אדם, או אם הוא אוהב להסתכן או לא. מה הדבר השלישי?
אני תמיד מנסה לחזור ולהבין איתם מה מטרת ההשקעה. מה הכוונה? אני מנסה להזכיר להם את זה, כי אני אוהב השקעות, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, לא יודע למה אני קונה. צריך לקנות דירה, צריך להשקיע את הכסף. אתה צודק. אבל כשאתה תקנה דירה, ואין לך ממנה רווח במהלך הדרך, עוד 20 שנה היא תהיה שלך.
אני רוצה להבין. העניין האישי,
כן.
איזה גודל דירה, כמה חדרים,
כן.
לא נכנס עדיין?
לא.
איפה הוא עומד?
הוא בהמשך. אחרי שבחרנו שוק. למה? אתה זוכר, מקודם אמרת, הרבה אנשים לא יודעים מה הם רוצים. הם לא יודעים מה הם רוצים. אתה חושב שזה, יש אנשים שיגידו, אני לא רוצה קומה אחרונה. אבל בשוק שאנחנו עובדים, זה לא משנה אם זה קומה אחרונה. הסטודנטים לא אכפת להם אם זה קומה אחרונה. אז מה אכפת לכם אם זה קומה אחרונה? אתה לא עובר לגור שם. ולכן הוא לא יודע מה הוא רוצה. אני לא צריך לשאול אותו כמה חדרים הוא צריך.
טל, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תגיד, כשאתה מפתח כלי כזה כדי להמליץ, איך עושים את זה? זה לחקור את הסביבה, זה מה?
לא, אז תראה, אנחנו בתחילת דרכנו, בואי ניקח אותך למעלה מעשור אחורה, בסדר? אני שהתחלתי להשקיע בבאר שבע, עמדתי מחוץ לאוניברסיטה, מילאתי שאלונים לסטודנטים. מה חשוב להם, איפה הם גרים, כמה הם משלמים, איזה חלק של השכונה הם אוהבים יותר ואיזה פחות.
כלומר, עשית מחקר סטטיסטי או איכותני?
זו שאלה מאוד, מאוד מאוד טובה. עשיתי, אני חושב, שילוב של שני הדברים ביחד, אני אסביר גם, בסדר?
אוקיי.
עשיתי קודם כל סטטיסטיקה על, על מה חשוב ומה הם צריכים, וממש ברמת שאלון. בסדר, ברמה, ואחרי זה לקחתי ומיפיתי את הכל על מפה, וחתכתי אזורים מהשכונה שכולם, הרבה אנשים אמרו לי שהם לא אוהבים, ואחרי זה מחירים, ואחרי זה הלכתי לראות מה השוק נותן, הלכתי לראות את כל הדירות שמפורסמות להשכרה, לדעת מה המוצר שהיום נותנים לאותם סוחרים, ואיפה אני יכול לשדרג, ואז חזרתי לאותם סטודנטים, בסדר? ודרך אגב, אני אתן לך עוד איזשהו משהו קטן, ברמה שלקחתי מחשבות שהיו לי, ובדקתי אותם עם השטח. זאת אומרת, הנחתי הנחות, כמו במחקר, והלכתי ופרסמתי דירות להשכרה, אמרתי, אוקיי, אם אני אתן לאנשים ריהוט, זה יעלה לי ב-200 שקל את השכירות או ב-300. פרסמתי דירות וראיתי מה התגובות. וככה עשינו במשך איזה 4 חודשים. חקר שוק מלא. החל משאלונים, ולצאת לשטח, ולבוא בבוקר ובערב, ולדבר עם תושבים.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה, כי אנחנו ככה על הקצה. כן. כי באמת, אני חושב שהעמקנו די בפנים. כשאתה בא היום, אתה אומר לי, רמי, בוא, אני אתן לך דירה. לקוח.
כן.
מה אתה ממליץ לו שיבוא שוב עם 2-3 דברים ראשונים? עזוב כרגע את הצד הכלכלי, עזוב אותו כרגע, הוא יכול, בסדר? צא מתוך הנחה. תן לו תן שלוש המלצות שאיתם כדאי לבוא לאחד, כלומר ליועץ הנדלן.
לכמה זמן ההשקעה? כן. האם אתה יודע שתצטרך את הכסף בעוד תקופה מסוימת? כן. אם זה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, בסדר? בחתונה של הילדה. חייבים לדעת את זה מראש. שתיים, האם אתה חייב שהנכס יכניס לך כסף במהלך הדרך או לא? בסדר, תא משפחתי שמסיים כל חודש break even, אם עכשיו הוא לוקח הלוואה לטובת אותה השקעה, אז הוא חייב כסף חודשי, זו שאלה שנייה. ושאלה שלישית, האם יותר חשוב לך עליית ערך נכס, זאת אומרת, כלומר להרוויח בגדול, אבל להיות בסיכון יותר גבוה, או תן לי ראש שקט, אני רוצה לישון טוב בלילה, תן לי שכירות ברמת הביטחון הכי גבוה שאפשר, אין שום דבר מובטח בעולם, אבל איזה סוג בן אדם אתה? 80-20, 50-50 או 20-80. אלה שלושת השאלות הראשונות שצריך לשאול את עצמך.
טל בוימן, תשמע, אני לא עורך לקנות נכס כדי, לי אין מצב כלכלי כזה, אבל אני מניח שאחרים שיעשו את זה בהחלט יסתמכו על ההמלצות האלה. מרתק, גם שזה נדלן, מסתבר שזה מרתק. תודה רבה לך.
כיף גדול, תודה שהזמנת אותי.
About the boys. About the boys. Of all the boys, of all the boys I've known and I've known some, first met you was lonesome, came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere vista shame, please let me explain. By mere vista shame means that you're grand. By mere vista shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say bella bella, even say funderbar, each language out legal is sharp. How wonderful you are, I try to explain, by mere vista shame, so kiss me, so you'll understand. People beautiful smile. How can there be a virgin isle?
Diggy diggy do, diggy do, diggy
diggy diggy diggy do.
שלום ליד קליין, בעלת העסק, בעלת עסק שנקרא Oh My Box.
שלום, שלום.
ככה זה נקרא. Oh My God. תגידי, שמעת על המושג חדרי בריחה, אז אמרתי, יאללה, אני בונה חדר בריחה נייד שמותאם לכל זוג באופן אישי?
אפשר להסתכל על זה גם ככה, כן. אבל באמת, העסק הוקם בקורונה, כשלבן זוג היה יום הולדת, לא היה מה לעשות. וככה עשיתי לו בבית קופסה, מפה לשם, 30 אלף קופסאות שכבר מכרנו.
זה עדיין אסקפיזם.
עדיין, חד משמעית.
אוקיי. ואנחנו צריכים להגיד שמה שאתם מוכרים זה קופסה סגורה.
נכון.
שבתוכה יש כל מיני משימות.
נכון, משימות, משחקים, הפתעות.
כן. חלקם זה בהחלט דברים שכדאי לאכול או לשתות או להתערבב, אבל יש להם הרבה חלקים שזה... איך אומרים את זה בשפה עדינה הכי גסה שאפשר? להחליף נוזלים.
נכון, נכון. דווקא פחות נוזלים של שתייה ויותר
נוזלי גוף.
בהחלט. כן. והרבה דיבורים.
אה, כן?
דיבורים, צחוקים, כן. בסופו של דבר, זוג שמזמין את הקופסה מקבל שעתיים של צחוק וקרבה והתרגשות, והכל גם עטוף קצת ציני ומצחיק.
אוקיי. עד כמה מצחיק?
מאוד מצחיק.
כן. צריך להשתכר כדי להשתמש במוצר?
האמת שלא חובה, ואנחנו מתגאים בזה שגם נשים בהיריון יכולות לצחוק וליהנות עם הקופסאות שלנו, כי פשוט התוכן והשיח שנוצר מתוך זה וגם המגע עובד גם בלי אלכוהול.
בואי, לפני שניכנס לתוך הקופסה, יש לכם כאן נתונים של מחקר לגבי בכלל המפגש, או בואי נגיד, השעות הזוגיות.
כן.
בסדר? איך זה ניצול של מחקר קיים, או שאתם באופן אישי, באופן עצמאי בניתם שאלון ויצרתם לעצמכם את שדה המחקר ובניתם את כל מה שמסביב? איך זה נעשה?
אז אנחנו עשינו את הכל, יש מאחורינו באמת 30 אלף זוגות, ואמרנו שזה המון אנשים לדעת מה מעניין אותם, מה הם אוהבים, ואיך החיים הזוגיים שלהם נראים, כדי באמת לייצר עוד קופסאות.
רגע, 30 אלף קנו את הקופסה, השאלה אם 30 אלף גם ענו על הסקר או על המחקר.
לא, לא. בסופו של דבר המחקר מתבסס על 160 אנשים.
שזה די הרבה.
כן, נכון. זה די הרבה, ואנחנו בנינו את השאלות, דברים שעניינו אותנו גם ספציפית שקשור לקופסאות, אבל גם להרגלי זוגיות שלהם.
בואי טיפה ננסה לאפיין את שדה המחקר, זה יכול להיות זוגות משלושת הגוונים, זאת אומרת דו-מיניים וחד-מיניים,
נכון.
כלומר הומואים ולסביות?
נכון, כן.
וענו משלושת הסוגים האלה?
כן.
אוקיי.
אבל הרוב זה סטרייטים.
מה שאלתם?
שאלנו מי השאלות הכי בסיסיות כמו בני כמה, בני כמה אתם וכמה זמן אתם ביחד, ועד כמה כסף אתם מוציאים על הזוגיות שלכם בחודש. מי אצלכם יוזם יותר, האישה או הגבר?
כשבניתם את השאלון, לאן ניסיתם להגיע? האם, ואני אהיה כאן קצת אולי חודרני, אבל ניסיתם להבין גם עד איזה רמה של צפיפות זוגית הזוגות מוכנים להגיע?
צפיפות זוגית אחד עם השני,
הכוונה? כן, כן, כן.
אז האמת היא שלא, מאחר ואנחנו כבר יודעים את זה.
כלומר, הם כבר היו אחרי.
הם כבר היו אחרי, ואנחנו מקבלים המון המון פידבקים, באמת מאות פידבקים, שגם מלמדים אותנו כל הזמן מה אנשים אוהבים. אז אנחנו יודעים טוב מאוד האם הקופסאות מיניות מדי או לא מיניות מספיק, ואני יכולה להגיד שיש את מנעד רחב של אנשים שזה רוצים הרבה יותר מיני, או אנשים שרוצים דווקא יותר את הדיבורים והצחוקים והאינטימיות, עליו דווקא מינית.
אוקיי. איך מנתחים שאלון כזה בסופו של... אגב, כמה שאלות יש בסקר הזה, בשאלון?
כ-20, אני חושבת.
ואז...
קצת פחות.
יש שאלות כאלה שאת יודעת... איזה נתונים להוציא מהם? זאת אומרת, נניח, את אומרת, ראינו שיש כאלה שרוצים יותר מיניות, ויש כאלה שרוצים יותר התעסקות עם חומרים סביבתיים, או סליחה, חומרים שסביבם, זה מאפיין, נניח, חתך גילים מסוים, זה מאפיין זוגות מסוימים.
אז האמת היא שאנחנו, לא יודעת להגיד אם הופתענו או לא, זה מעניין אם זה הפתיע אותנו, אבל בסוף ראינו שזה פחות משנה הגיל של האנשים. זה יותר משנה כמה זמן הם ביחד, ואז באמת ככל שיש אולי יותר שחיקה של הזוגיות, הם דווקא מחפשים אולי יותר דברים פרועים, ואולי קצת לצאת מאזור הנוחות. אבל זה באמת לא קשור לגיל, יכול להיות בני 30 שהם כבר 10 שנים ביחד והם יחפשו עכשיו לפרוץ את הגבולות.
אוקיי, אבל בדקתם גם איזושהי מגדריות מסוים, נניח מוצא ערבי, מוצא יהודי, מוצא נוצרי או דברים כאלה?
לא, לא בדקנו.
כלומר, הרעיון הוא לקחת זוגות, לא משנה מאיזה מגזר, אבל היו לכם שונות מגזרית?
יש לנו מעט לקוחות ערבים.
אבל הם קיימים?
הם קיימים, הם מעט. לפעמים מדי פעם יש ברכה בקופסה שלנו, מדי פעם אנחנו מקבלים ברכות בערבית.
כן?
כן. אבל זה באמת מיעוט, אני לא חושבת שמישהו מה-160 האלה הוא דווקא ממגזרים אחרים.
אוקיי. ובסוף... המחקר הזה מוליד את הקופסה, כלומר, הקופסה הייתה, המחקר נעשה סביב האב טיפוס הראשון, אני מניח,
או... אפילו כמה, יש לנו כמה קופסאות.
רגע, חכי, המחקר נעשה אחרי שכבר הוצאתם כמה לשוק.
בהחלט.
ועצמך זה, הצלחתם לבצע שינויים בתוך הקופסה?
אנחנו עכשיו בתוך זה, אנחנו עכשיו בעצם יושבים עם הממצאים שלנו, וזה גם איזה, מה תהיה הקופסה הבאה? שזו שאלה שאנחנו כמובן שואלים את עצמנו, מה בעצם אנשים רוצים? הוצאנו קופסה שהיא קצת יותר מינית, וקופסה שהיא קצת יותר מצחיקה, והשאלה היא מה הדבר הבא, ושאלה נוספת זה איך אפשר לשדרג את הקופסאות הקיימות, שזה גם שאלה ששאלנו, מה היה חסר לכם?
כלומר, אם נקביל את זה רגע לסמארטפונים, אז יש לכם כל מיני דורות של קופסאות. מי הדור שמשתמש בזה שהכי הפתיע אותך?
הם לא הפתיעו אותי, אני קיוויתי שיהיה יותר אנשים בני 50 פלוס.
תשמעי ליד. בגיל שלי כבר יודעים שהפתעות זה דבר שבא במפתיע.
אמא שלי תחלוק עליך.
אמא שלך אולי תחלוק,
את
יודעת מה? אמא שלך השתמשה בזה?
השתמשה.
בת כמה אמא שלך?
62, 3.
כלומר, היא בגיל שלי פחות או יותר.
כן.
סבתא?
סבתא.
השתמשה?
השתמשה.
זה לא הפתיע אותך?
לא.
החברים של סבתא?
החברים של סבתא קנו לילדים שלהם דווקא.
איי, לא, אני צריך שתגידי לי כאן כן, הם קנו.
הלוואי, זה בדיוק, אני אומרת, אני רוצה שיקנו. כל הנה אומרים לי, תעשי קופסה מיוחדת לבני 55. למה? למה צריך לעשות קופסה מיוחדת עבורם?
יש סבים שהם בני 55, יש סבים שהם גם יותר צעירים, אבל יש סבים שהם כבר, את יודעת, אזור ה-90, 80, מקומות כאלה.
נכון.
הם איבדו את החשק להיות ביחד?
הם איבדו את החשק להיות ביחד, לדעתי אולי הם ביחד מכוח האינרציה, ובאמת כבר אין את המיניות שבגיל צעיר יש. אבל אני חושבת שאנחנו מכלילים.
אוקיי.
אני בטוחה, רוצה להאמין שיש זוגות ש...
תשמעי, לפני שנעבור לדור האינסטגרם והסרטונים האחרים,
כן.
נגיע אליהם, בסדר? מישהו אמר לך, או מישהו הסביר לך למה הוא ענה על שאלה בצורה א' או בצורה אחרת? זאת אומרת, למה בגיל הזה פתאום ירד לו החשק?
לא נכנסתי איתם ללמה, אני חייבת להגיד. זה גם באמת נושא מאוד אישי, ובניגוד אליי, לא כולם מוכנים לדבר על ההרגלים המיניים שלהם.
אוקיי.
אבל אני באמת, באמת מתוך שיחות, אין יום במשרד שאין דיון, האם לעשות קופסה מיוחדת לגיל הזהב, נקרא לזה.
אוקיי.
כשאני ככה מאוד רוצה שלא, כי אני באמת חושבת שהתוכן של הקופסאות שלנו הוא מתאים גם לזוגות מבוגרים יותר. אבל באמת משהו... אני לא יודעת אם האנשים הופכים להיות פחות מיניים, או היצר המיני שלהם נחבא, או שפשוט אתה כבר לא יכול לראות את הבן אדם הזה שמולך כיצור מיני. ונשארה רק החברות, הידידות ו...
עד כמה צעירים, תאפייני את הגיל שלהם, את הגיל הכי נמוך.
יש לנו חיילים שרוכשים את הקופסה, אני חושב שזה הגיל הכי נמוך.
נראה, כן, אבל...
18 פלוס, מה שנקרא.
18 פלוס, אתם מקפידים גם לא למכור מתחת?
כן, כן, כן.
אני יכול לשאול מה הם אוהבים?
אתה יכול לשאול.
והשאלה אם אתה אני.
אני אענה שאין, מה הם אוהבים לא מאופיין לפי גיל. ממש יש לנו בקופסה אפשרות לבחור למשל משחק אמת או חובה, מעודן, שובב או נועז. כלומר, בתוך הקופסה יש פרסונליזציה. יכול להיות בן 18 שיבחר מעודן ובן 45 שיבחר נועז. אין קשר לגיל. זה ממש אופי של אנשים. אז באמת אני לא חושבת שזה קשור לגיל.
אוקיי, מה מבקשים מכם בעיקר בגילאים האלה? אולי את יכולה להגיד בגילאים הצעירים מבקשים יותר תחושות, ובגילאים היותר בוגרים מבקשים יותר משימות למוח?
לא, האמת היא שכולם רוצים גם וגם.
אוקיי.
כולם רוצים גם את קצת להיזכר אחד בשני, ואולי להכיר אפילו יותר טוב, אבל גם את המיניות ואת המגע, ופתאום זוג שביחד 5-10 שנים מתנשק צרפתית כבר, כמעט אף פעם לא, פתאום לחזור להתנשק צרפתית, פתאום להסתכל אחד לשני.
אמרתי לך שהפתעות באות בהפתעה, נכון? נדמה לי שזה קורה גם אצל זוגות בגיל הרבה יותר מבוגר. יש איזו בקשה או איזשהו רעיון שהפתיע אותך? כי את נשמעת, אני לא מופתעת משום דבר כבר. אבל
לא,
את יודעת,
לא
הטבע האנושי הוא די מפתיע בסופו של דבר.
נכון. אני מנסה רגע להיזכר באיזושהי בקשה מוזרה. אנחנו מקבלים לפעמים בקשות מוזרות, אבל לא משהו יוצא דופן. זה באמת בעיקר, אם אפשר שתהיה קופסה שהיא BDSM-ית, שזה ככה יותר קינקי ו...
הייתי לא קצת למשטרה על העניין הזה, אבל...
לא, לא, מקבלים את כולם בחדר המיטות. דרך אגב, יש לנו המון המון לקוחות דתיים. ובהתחלה עשינו הפרדה יותר ככה בוטה בין קופסה רגילה לקופסה של דתיים, והם באו והתלוננו. למה אתם חושבים שאצלנו בדלתיים סגורות זה שונה מאצלכם? ואז גילינו שגם דתיים בסוף מבחינה מינית וזוגית, אין להם מגבלות, כל עוד זה אחד עם השני.
זאת אומרת, כשכולם מרומים, גם הכיפה יורדת.
ממש ככה.
הקופסה הזאת, עכשיו, אחרי שתבני אותה על סמך המחקר שפה שמת על השולחן,
שמאוד קשה, כי אין תוצאה חד משמעית, זה בסוף המון המון העדפות. צריך לבנות המון קופסאות כדי בסוף לענות לכולם על הרצונות שלהם.
כלומר, אין מצב כזה שתעשי מה שנקרא דגם אמזון של קופסאות? זאת אומרת, תקח מפה, תקח מפה, תקח מפה, ותחליט
לא, לא, כי כל קופסה שלנו היא סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, ומשהו מחבר למשהו אחר, אי אפשר לעשות מישמש.
וזה בדיוק מה שבאתי לשאול, איך את יכולה לדעת שזוגות יתחברו לסיפור? כי זה בסדר שזוגות אוהבים, את יודעת, בטח בגיל צעיר, או בטח בראשית הדרך, או אולי אפילו אחרי חצי שנה, הם יכולים להתחבר לסיפור מסוים, אבל אחרי 5 שנים הסיפור נשחק.
נכון. אני מודה שלא ציפיתי ולא תכננתי כשרק התחלתי את הקופסאות שזה מה שיקרה, אבל מה שקרה זה שהצלחתי והצלחנו, אני כבר לא רק אני, אנחנו עסק שלם של אנשים, אנחנו מצליחים כנראה לגעת באיזשהו שורש זוגי שנוגע לכולם. בסוף הפידבקים שאנחנו מקבלים זה, תודה שהזכרת לי למה התאהבתי בו, או וואו, כמה זמן לא התנשקתי איתה, כמה צחקנו ביחד, תקשיבי, גם למחרת גיליתי שאני אוהב אותה יותר. באמת בסוף בסוף אנשים רק מחפשים להיזכר רגע בזוגיות שלהם, ולשים את כל הדברים מהצד. וזה משהו שמכנה משותף לכולם, וזה מה שאנחנו משתדלים שהקופסאות שלנו יעשו.
איפה אנשים מעדיפים להשתמש בקופסה כזאת? זאת אומרת, כי שוב, בבית, איך אמרנו קודם, יש ילדים וזה, יש כל מיני אפשרויות. נכון,
נכון. זאת אומרת, גם אוקיי. בצימר, במלון, יש כאלה שעושים את זה בחוף הים, אבל זו גם שאלה ששאלנו בסקר, אני ככה שולפת אותה.
את יודעת מה, תנסחי את השאלה.
אז אני ניסחתי שהם יעדיפו דייט ביתי או דייט בחוץ.
אוקיי.
ואני מודה שזה כמעט 50-50, 58% העדיפו בבית, ו-41% העדיפו בחוץ, וגם שאלנו אם הקורונה שינתה את הרגלי הבילוי הזוגי שלהם, וממש 50-50 אמרו שכן, ואמרו שלא.
אוקיי, אמרו גם איך?
כן, בהקשר של האם הם יוצאים יותר מהבית. זה ממש, אלה שאמרו שכן, השפיע יותר על כמות הזמן שהם מבלים בתוך הבית. הם פתאום התרגלו ככה ופתאום מצאו את היופי של לבלות בפנים.
אני פה ככה די קרוב לסיום, אבל אני מוכרח לשאול שאלה מהסוג, איך אומרים, מהסוג התמים.
השאלות אהובות עליי.
כן, בדיוק. את יודעת, לתת את הקופסה, כלומר, לקנות את הקופסה זה כאילו מין, איך נקרא לזה, מתנע.
כן, בהחלט.
אוקיי. כמה את מקבלת תשובות על תהליך המשכי? זאת אומרת, לא תשובות סקר, אלא כמה את יכולה להקיש מדברים שנאמרים לך על ההמשך. זאת אומרת, אוקיי, התעוררנו, אבל למחרת חזרנו לטיטולים.
כן, אז אני, אז שוב, זה לא מתוך הסקר, אלא מתוך המחקר, אלא מתוך באמת התגובות שאנחנו מקבלים, וזה משהו שנשאר, אני מניחה שרק כמה ימים, לא שבועות וחודשים אחר כך, אבל כן, הזיכרון והחוויה נשארת איתם כמה ימים קדימה.
מה את חושבת אני אשאל עכשיו?
מה אני חושבת שתשאל עכשיו?
כן, זו שאלה מאוד, מאוד מובנה. אוקיי. אז איך עושים את זה שזה יימשך יותר מזה?
אז קודם כל אני אספר לך שיש הרבה תינוקות שהגיעו 9 חודשים אחרי שאנשים עשו את הקופסה שלנו.
אופה, קופסת בייבי בום.
אבל התשובה המתבקשת היא, יש לנו הרבה קופסאות, אז אחרי קופסה אחת, כשעובר, תעשו עוד קופסה.
לא, 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 לא. פה את צריכה לתת לי תשובה שהיא הרבה פחות ממסחרית. אבל תני לי את התשובה. את יודעת מה? זה גם עומד לעינייך כאיזשהו אתגר אינטלקטואלי, נכון?
נכון, איך מושכים את זה יותר זמן.
לא, איך את גורמת לזה שיימשך, איך מושכים, את יודעת, זה תלוי זוג.
נכון.
אבל איך את בתור ליד קליין לוקחת את ה... אני יודע מה יש שם, את הבמבה, לא את הבמבה, את ה...
יש גם נשיקה עם במבה.
כן, אבל יש את האצבעון הזה גם שעובדים איתו. את רואה, ראיתי. איך את לוקחת את האצבעון הזה, או את החמש, את הכפפה הזאת, ואת כל זה, והופכת את זה למשהו ש... כי זאת תורה שלמה בעצם.
נכון. אנחנו יצרנו מוצר נוסף, קטן, למשל, ואנחנו כמובן עובדים על זה, שזה מגנט למקרר של 30 פתקים. כל יום אחד מבני הזוג עושה מחווה מפתיעה לשני. וואלה. אז הם מקבלים חודש של הפתעות אחד לשני. אז זו דוגמה אחת, איך אנחנו ככה נותנים להם עוד איזשהו אלמנט שילווה אותם גם כשהקופסה נגמרת.
אני רואה את הפרסומאים באים אלייך עם לוח שנה להכניס לתוך הדבר הזה.
אל תאימו עליי.
ליד קליין, תשמעי, יש שאלות שאני אסמיק אם אני ארצה לשאול אותך.
תשאל אותם אחרי שנסיים פה את הרעיון.
בסדר, אוקיי. אני מקווה ש... נוכל למצוא לזה את המסגרת, אבל זה בהחלט, זאת אומרת, הרעיון הוא בהחלט, בעיניי, לפחות מרתק. אני גם ראיתי אנשים שהשתמשו בזה ודי נהנו.
איזה כיף.
ואני שמח שגם הדבר הזה הופך להיות סוג של מחקר באיזשהו מקום.
ממש ככה.
תודה רבה לך.
תודה לך, ימניאל.
אלו דברנו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה בפרק הבא? בלימת פצחנים המנסים להתמודד עם השערים החלשים ביותר של אתרים.
התפקיד שלנו בחיים הוא לזהות כשאותו יוזר רע, אותו יוזר מזויף, אותו יוזר עם כוונה רע, אותו יוזר שהוא לא בן אדם, מגיע אליך לקניון, אליך לאתר, אליך לאפליקציה, אנחנו צריכים לזהות אותו בצורה חד-חד ערכית ולהגיד, כוונותיו לא טובות, בוא נחסום אותו.
לחסות גגות בתאים סולריים גם בבתי מגורים משותפים ופרטיים.
מבחינתנו כלל הגגות שעדיין לא כוסו, וזה 99% מהם בערך, בין אם זה בנייני מגורים משותפים, בין אם זה בתי מגורים צמודים, צמודי קרקע, בין אם זה מבנה מסחר, תעשייה, מבני ציבור וכולי. הם מצא טוב שהשמש, כמו שאמרנו, משזפת אותו, ושאנחנו נרצה להפוך אותו לסולארי, כדי שייצר חשמל נקי וזול יותר.
ומחקרי אקלים כדגם להבנת הצורך בהנגשת הידע לטיפול בצרכים קיימים ומתהווים.
לפעמים אנחנו חשים אותם, אבל אנחנו זקוקים למחקר כדי שא' יעמיד אותנו על עוצמתם, ובאמת על עצם קיומם.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.